עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו, לפני כן אומר שהמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, ועל הדיגיטל אלון גבאי. ועד כאן הגעת אלינו, נועה אלם שדה. את כתבת ספר, הייתי אומרת מהמם, כתוב עליו שהוא ממואר, אני לא מסכימה שהוא ממואר, הוא מסמך ענק.
וואו, כן, תודה רבה ורדה.
כן, כי זה מסמך שהוא גם סיפור, אבל יש פה הכל, שיחות מוקלטות, מסמכים של חקירה, של משפט, יש כאן הכל. אז נועה אלם שדה, אולי תגידי ממה מתחיל הסיפור שלך.
אולי תגידי.
נכון, שם הספר הוא תגידי. ובספר יש כאן ילדה שלא אומרת. אולי אני אתחיל ואומר, הסיפור שלך הוא של משפחה מלח ארץ. אבא, גיבור ישראל, מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית. אמא, רופאת לב ילדים. אנשים משכילים, גרים בסביון. ובכל זאת, קורה לך משהו שהייתי קוראת לו, לא יעלה על הדעת.
אז זה קורה במשפחות הכי טובות, גם במשפחות הכי טובות.
אז יש כאן סיפור של ילדה, סיפור שלא יעלה על הדעת, על ילדה שהדוד שלה, אח של אבא, אח של אבא, מתחיל לפנק אותה. בגיל 5:45. פינוק, נכון, הוא מפנק אותה.
כן, היו כל מיני מילים כאלו, לעשות נעים, לפנק. כן, הוא נגע בי, הוא פגע בי מינית במשך הרבה שנים, ואני הייתי שותפה לסוד.
בדיוק. אחת השאלות הראשונות שרציתי לשאול אותך, למה הילדה הזאת נוצרת סוד כזה כבד, בעצם שהורס אותה?
המון, זו שאלה מצוינת, שכמובן ששאלתי את עצמי רבות, ורק כשהתחלתי לטפל בעצמי, כשכבר פתחתי את הסוד, בגילי 20 פלוס, יכולתי להתמודד עם השאלה הזאת, ועם התשובות הרבות עליה. קודם כל אמרתי.
אמרת.
אמרתי בדרכים ש... ילדה יכולה להגיד, כי אין ילד רע, יש ילד שרע לו, אפשר להגיד.
תראו, קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים, שמדובר, את מצוטט כאן, טראומה היא פצע, ופצעים יכולים להירפא. אז את מספרת על טראומה, שאת מרפא אותה בדרכים לא קונבנציונליות.
נכון. מרבית הספר עוסק במסע הריפוי שלי, שהחל בחשיפה שלי, בהיכרות שלי עם הילדה הפנימית שלי, ושיחות שהתחלתי לנהל איתה. היא לא רצתה לדבר איתי בהתחלה. היא לא סמכה עליי ולא סמכה על עולם המבוגרים.
הילדה הפנימית
נכון.
שלך, נונו. את
נכון,
נועה,
כן.
והילדה הפנימית היא נונו.
נכון.
והריפוי מתחיל באמצעות... שיחות פנימיות.
שכתבתי, שניהלתי ביומן כתיבה של שיחות עם הילדה.
קודם כל, חשוב לציין, הספר הזה הוא כולל כתיבה, הוא נשען על כתיבה, את כתבת ספר, אבל כתבת את עצמך עוד הרבה לפני. מי מי נתן לך את הרעיון להתחיל להציל את עצמך באמצעות כתיבה?
אני הייתי ילדה שכותבת, אבל היו דברים שלא יכולתי להעז ולכתוב, כי לא כתבתי את מה שקרה לי אף פעם. כשהתחלתי לרפא את עצמי בעזרתה של מטפלת מזרם של פסיכולוגיה רוחנית, אפשר לומר, פסיכולוגיה טרנס-פרסונלית, ששמה דליה חוברס, זיכרונה לברכה, טופלתי והונחיתי לפגוש את הילדה הפנימית שלי.
תראי, אני רוצה לשאול אותך, כשאת כותבת את הילדה הפנימית שלך, את בטיפול, את קוראת לזה טרנס-פרסונלי. גם הפכת מטפלת טרנס-פרסונלית.
נכון. אני עוזרת היום לאנשים ולנשים רבים כמוני. גם לנפגעות ונפגעי טראומה מינית, אבל לא רק, כי לכולם יש אתגרים.
תראי, בספר שלך שמתחיל בטונים מאוד רגילים במרכאות, כאילו אני חשבתי על יצירה, את מתחילה אותה בלואו-קי, כאילו ספר רגיל, כאילו ילדות רגילה, ילדות רגילה, עם צופים, עם תנועת נוער, כאילו רגילה.
זו הייתה ילדות רגילה, ורדה. קודם כל זה היה הרגיל שלי. ודבר שני, זאת ילדות רגילה ופסקול מקביל של ילדות מאוד מאוד לא רגילה.
עכשיו, שאלה לי אלייך. את מתארת יחסים זוגיים, את מתארת חתונה בגיל די צעיר עם אדם שהוא מתאים לך, הוא עולם אותך, ואני תהיתי, איך שבר כזה גדול באמונה שנגרם לך על ידי גבר, הדוד שלך, איש משפחה שלך, איך זה לא פגע ביכולת שלך לתת אמון וליצור זוגיות?
זו שאלה נפלאה. בשלב שבו פגשתי את אופיר אהובי, אנחנו עכשיו 30 שנים ביחד, הטראומה שלי הייתה מודחקת הכי הכי עמוק שאפשר בעצם, כדי לנהל חיים נורמליים ולהצטיין בלימודים ולהיות בצבא משקית חוויה וקצינת חינוך, הייתי מוכרחה להדחיק.
אבל תראי, את בעצם מספרת שלפחות בשלב הראשון, עם ההדחקה, את מצליחה להגיע ליצור קשר שהוא קשר שנמשך עד היום, אני מבינה.
כן.
אז למרות ההדחקה, יש כאן הצלחה, בהתחלה לפחות.
אני מניחה שתמיד הייתה בי אמונה פנימית שאני טובה, ושאני בסדר, ושמגיע לי. זה ניהול הפסקול המקביל. שמגיע לי טוב.
אז רגע, אני, לפחות כשאני קראתי, אמרתי לעצמי, תראו,
היה לי מזל גדול לפגוש את אופיר.
נכון.
מזל גדול. וגם, היינו מתאימים כבר אז, גם הוא היה בתחילת הדרך שלו, של פגישה שלו עם הילד הפנימי שלו, הוא גם היה פגוע בדרכים אחרות.
אז המסקנה שלי, מקריאת המסמך שלך, שאני לא מסכימה לקרוא לו ממואר, אני לא מסכימה, כי ממואר זה זיכרונות, ואצלך הספר הוא תיק, כי יש בו שיחות, תראה, בעיניי סי, אחד הסיים, הוא שאת כותבת, רגע, לא, בוא נתחיל מזה, שאת מחליטה שהמשפחה שלך, אח ואחות שלך, חייבים להיות שותפי סוד. תגידי לי, למה את מטילה עליהם אחריות? מה הם השמים?
אחי ואחותי היו גדולים ממני, וגדלתי בעצם כמעט כמו בת יחידה. הם עזבו את הבית בגיל מאוד צעיר. ועדיין הם עזבו את הבית וגם עזבו אותי. ואחים זה משהו שהוא קודם כל הנצח, ואני מאמינה שיש קשר של אחים שהוא חשוב, ואחים צריכים לשמור אחד על השני. זה נורא עצוב בסיפור חיים של אבא שלי ושל אח שלו כמובן. והיו קריאות לעזרה והיו לאחים שלי הזדמנויות להציל אותי.
תראה, את מתארת סצנה קטנטנה שבה אחיך הוא תופס אותך ועדות שלך כמעט בשעת מעשה והוא שותק. אבל את יודעת, אני חשבתי על זה, הוא לא יכול היה לעלות על הדעת שקורה כאן משהו. אז הוא ראה, אבל הוא לא יכול היה לראות. כי אתה לא מעלה על הדעת שהדברים קורים. הוא שתק, ואת כאילו אומרת, יכולת להציל אותי, אם היית אומר. אבל זה לא יעלה על הדעת.
נכון, נכון. במיוחד בתקופה שבה אני גדלתי, הדברים עדיין לא היו, לא הייתה מודעות לפגיעות מיניות בתוך המשפחה באותו אופן שיש היום. הנושאים האלה לא היו מדוברים, והוא באמת לא יכול היה לדעת. הוא הבין שמשהו לא בסדר, אבל זה לא הסתדר לו, זה לא הסתדר לו. והוא לא היה בתקשורת מספיק פתוחה עם ההורים שלי כדי לבוא ולהגיד משהו לא מסתדר לי.
עכשיו בעיניי אחד השיאים של הספר, וזה שיא, את הולכת, ואני רוצה להגיד, את כתבת ופרסמת את הספר שלך בשמך האמיתי.
נכון.
את חושפת את משפחתך, את נועה אלם, את הבת של עוזי אלם, איש מאוד חשוב, ואחייך הם משפחת אלם, כלומר, את לא חסה עליהם, את חושפת אותם בספר. ואחד השיאים בספר, וזה השימוש המדהים אותי, אותי אני נדמתי, בזה שאבא שלך הולך לדבר עם האח, עם המתעלל המיני, והשיחה מוקלטת. איך הגיע הרעיון, ואתם מבינים, אני רוצה להגיד למאזינים, השיחה המוקלטת מובאת בספר.
כלשונה, נכון.
כלשונה. לכן אני אומרת, זה לא ממואר. זה מסמך מדהים שמשתמש גם בהקלטות.
נכון, אני מתעדת את הריפוי שלי בכל הדרכים שבהן השתמשתי, חלקן בהקלטות וחלקן בתמלולים באמת, וחלקן בשיחות שאני כתבתי עם עצמי, כתיבות מסוגים שונים.
תגידי, איך הם הסכימו? איך אביך הסכים לשים מכשיר הקלטה ברגע שהוא מתעמת עם אח שלו? זה הרי, בעיניי זה רעיון מדהים, שאת מביאה את המציאות אל הספרות, אבל זה קרה אז.
הספרות הגיעה במקרה הזה אחרי המציאות, יום אחרי שסיפרתי להורים שלי, במפגש משפחתי מאוד חזק, שגם הוא כמובן מתועד בספר, ההורים שלי בחרו להתייעץ משפטית. הם היו חייבים לעשות משהו, לעשות מעשה ולהתמודד עם הרגשות הקשים שעלו להם. והייעוץ המשפטי ביקש מאבא שלי ליצור התעמתות עם אחיו ולקבל ממנו הודעה מוקלטת. ואבא שלי, חייל ממושמע, יודע איך לעמוד במשימות שלו, וזו הייתה המשימה שלו, וכך עשה.
לכן אני אומרת שהספר שלך הוא מהמם, כי הוא לא רק הסיפור שלך, אלא לקרוא בתוך הספר את האימות המוקלט בין שני גברים מבוגרים, כשהאחד יודע, והשני עוד לא יודע על מה הולכים לדבר. בעיניי זה כתיבה ש... את יודעת, אני קראתי, ואני הייתי במתח עצום, לקרוא את מה שידובר בין שני האנשים האלה.
כן, כמו להיות הזבוב על הקיר, מה שנקרא.
להיות הזבוב על הקיר, ואת יודעת משהו? הווידוי האישי שלי, שאני תמיד רציתי להיות הזבוב על הקיר, הסקרנות, להיות שם, ואת מביאה אותנו להיות באותם רגעים. רגע, עכשיו אנחנו מגיעים לזה שטוב, את שיתפת את המשפחה שלך, ושיתפת אותה בכאב הנורא, ואביך באמצעות ייעוץ משפטי מוציא וידוי מהמתעלל, מהאח שלו.
מאחיו יחידו.
מאחיו יחידו, שכשאחיו נולד, אביך בכה.
כן.
לא כל כך שמח שהוא מקבל את האח הזה. לפעמים הנבואות הלב מתבדות, אבל נשאלת השאלה, אחרי שהיה אימות, ואת זה אני רוצה לשמור לחלק השני של השיחה שלנו. אוקיי, אז היה אימות, מה גורם לך אחרי, הייתי אומרת, הקליימקס, השיא, שהדוד שלך הודה, ואת בטיפול, מה גורם לך לא להסתפק באמירה, בידיעה, בהוצאת הסיפור לכל המשפחה? למה את חייבת ללכת למשטרה? למה את תגישי תלונה? כלומר, למה את תעשי את הצעדים, הייתי אומרת, רגע, נקמה, אנישה, האם את זקוקה, אני נשארת עם השאלות, האם הנקמה היא חלק מהריפוי? האם העונש, הבקשה לעונש של המדינה? כלומר, אלה שאלות, אני רוצה לשמור אותן, אבל את יודעת, בואי בגלל חלוקת הזמן, בואי תגידי משהו, מה חשבת?
קודם כל, רק 6% מהפגיעות המיניות מגיעות לכדי תלונה במשטרה. בכלל, רק 6%, זה מאוד מעט. עבורי זו הייתה סגירת מעגל חשובה. אני מצאתי את בית המשפט, את המשטרה ואת בית המשפט, כרשויות שלוקחות את שק הזבל שלי. ועכשיו הן מטפלות בהן, כמו שאני לא זו שמפנה את הזבל, אלא רק אל הפח הביתי שלי. ומכאן והלאה הרשויות מטפלות. כך גם בזבל הזה. זה לאחריות המדינה לטפל. זה פשע שהמדינה מטפלת בו. והיה משהו באישור של השופטים שהיה חשוב לי, וחשוב ועשה צדק עם הילדה הקטנה. זה לא עניין של נקמה, זה עניין של צדק.
וואו, אז תראי, אנחנו לוקחים סוד משפחתי, סוד שנשמר עשרות שנים. באיזה גיל את מגישה את התלונה נגד הדוד שלך במשטרה? בת כמה את?
בגיל 26 פתחתי את הסוד לראשונה עם עצמי, עם הילדה הפנימית שלי, ואחר כך עם אופיר בן זוגי ועם אחי ואחותי ועם הוריי, ולקח לי עוד שנה עד שהצלחתי להגיש תלונה במשטרה. לקח לי זמן עד שהעזתי ועשיתי את הצעד הבא. כן.
לא פחדת הייתי אומרת, את אמרת המדינה אמורה לטפל בשק הזבל, האם לא פחדת שעצם באמת אחוז קטן הולך ומגיש תלונה, האם לא פחדת שהזבל הזה יישפך עלייך כאיזה עצם הפתיחה? למה לא עדפת? אוקיי, זה נפתח במשפחה, הוא הודה בכל. כלומר, לא יצחה להילחם מלחמה גדולה, הוא הודה בפני אבא שלך. יש את ההקלטה. אז למה להמשיך להתעסק בזה?
זו שאלה טובה. מעבר לצדק שהיה עבור הילדה הקטנה, והתיקון שבניקוי חפותה, יש פה עבודה פנימית של ניקוי מאשמה ומבושה. וברגע שהן חוזרות אל המקור, חוזרות אל התוקף, ולא נמצאות בתוכי, לא הבושה ולא האשמה, אז יש מקום לעשיית הצדק הזה ולעשיית הסדר והחוק.
זה מאוד מעניין, כי דודך אומר משהו שהיה גם נכון. היא נהנתה. היא נהנתה. כלומר, אני לא הרגשתי פוגע. היא שיתפה פעולה. אז את בעצם הולכת ופורסת את שיתוף הפעולה שלך, לא רק בפני אחיך ואחותך ואבא ואמא, כשיש בזה באמת המון בושה ואשמה, אלא את אומרת, אני רוצה צדק. והייתי כאן דופקת על השולחן, במיקרופון, אני לא אעשה את זה. הדרישה שהמדינה תשיג לך צדק. אז בזה, לרגע, אנחנו נצא לגרשווין, לרפסודיה בבלו, את הספון המתלונן. בואי תשמיעי לנו שקט ונחזור עוד מעט. Thank you. חזרנו אל נועה אילם שדה, שכתבה את הספר תגידי. אני רוצה לצטט, הלא מדובר הופך מפלצת. אז תגידי, ואת אמרת.
אמרתי, ומאז אני לא מפסיקה להגיד.
אגב, מעניין, גם עם המשפחה שלך, את לא מפסיקה לדרוש מהם השתתפות.
אני מאמינה ביכולת לתקן. אני מאמינה ביכולת האנושית. ואני לא מוותרת למשפחה שלי.
תגידי, זה לא היה להם יותר מדי. הם לא הרגישו די, תפסיקי לנדנד, זה קרה. מה את רוצה מאיתנו?
בטח. תעזבי
כבר.
בוודאי שכן. מאוד קל להכניס שוב את הדברים אל מתחת לשטיח. זה כבר לא ממש מתחת לשטיח, אבל לא לדבר על הדברים. אבל עדיין המציאות מהדהדת ומערכות היחסים מתפתחות ומתקדמות. ואם יש כעסים מתחת לפני השטח, אז הם עולים. ולכן ראיתי לנכון להמשיך ולדבר על הדברים עוד ועוד, שוב ושוב.
בואי נגיע לחלק בעלילה שאת פונה לבית המשפט, ובעצם את מגישה תלונה על דוד שלך. אבל עוד דבר מעניין שקורה, וזה שאת נעזרת גם בהליכים המשפטיים בכתיבה. בואי דברי על זה. בעצם אני שחוויתי את הספר שלך, יש קטעים שבהם כשאת צריכה לתת עדות, את כותבת אותה.
נכון. נכון. שלחו אליי מבית המשפט עובדת סוציאלית שתכתוב מה שנקרא בשפה המשפטית תזכיר קורבן. לא סמכתי עליה שהיא תדע לנתח אותי פסיכולוגית ולדעת מי אני ומה אני, וישבתי וכתבתי כמה וכמה דפים, וכשהיא הגיעה אליי הביתה הקראתי לה בקולי את המילים שלי. ובהמשך השופטים ביקשו וקיבלו לידיהם את תזכיר הקורבן שאני כתבתי בעצם, את המילים שלי, והם היו מאוד משמעותיות עבורם.
בעיניי זה משהו שאני התפעלתי ממנו, כי כשאנחנו מדברים, אנחנו הרבה פעמים מתרגשים, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים, אנחנו חוזרים על עצמנו, אנחנו מגזימים, אנחנו לא מדויקים, אנחנו לפעמים בוכים, אנחנו לפעמים צועקים. ואת השתמשת בכתיבה, זאת אומרת דייקת את עצמך עד הסוף.
את העדות שלי נתתי בכתיבה.
וזה עובר לספר. לכן אני טוענת שזה לא ממואר, אלא תיק. ממש.
אז זה ז'אנר חדש.
את יודעת, את יצרת כאן ז'אנר, שבעיניי, טוב, אני כמובן לא אובייקטיבית, אבל אני אומרת לקוראים שכדאי לכם, כי זה מגיע לשיאים. אז בואי נדבר על השלב הזה שאת מדברת את עצמך בבית המשפט. כלומר, את מביאה את עצמך לא רק באופן ספונטני, אלא באופן כתוב. אבל את מקריאה את הדברים שהכנת.
למזלי, בגלל שדוד שלי הודה בכל מה שיוחס לו, לא נדרשתי לתת עדות בבית המשפט, ולא הועמדתי לחקירה וחקירה צולבת כמו בסרטים. ולכן תזכיר הקורבן, הטקסט שאני כתבתי ונתתי בידי העובדת הסוציאלית, היה הקול היחיד שהייתי צריכה להשמיע מול בית המשפט, ולא נדרשתי להוכיח את חפותי.
אוקיי, אז בסדר. אז הגשת תביעה, ופנית למדינה, ו...
המדינה מגישה תביעה. אני לא צד בכלל.
אוקיי, אז זו תביעה פלילית.
נכון.
של המדינה נגד אחיו של אבא שלך. אני חשבתי שבעצם צריך להשאיר במתח את הקורא ואת המאזין, ולא נגיד מה
היה גזר הדין.
גזר הדין. כי אני הייתי במתח נורא. אז נשאיר את המאזינים והקוראים במתח. אתם רוצים לדעת? תקראו את הספר. אז בואי נעבור אבל, בעקבות המצב שאת כאילו שיתפת פעולה, ואת היית אשמה, את דרשת את זכותך להפוך לקורבן, אבל מקורבן למספרת, לטובעת, ואפילו מטפלת.
הדרך לריפוי עבורי עברה דרך ההכרה שהייתי קורבן, שהייתי מסכנה, שהייתי ילדה קטנה ותמימה, שהתום שלה הופר.
הייתי אומרת חולל.
חולל, בהחלט.
ויש אלייך שאלה. בספר שלך יש המון שפע. למשל, הטיפול, את כותבת בטיפול פעמיים בשבוע, שעתיים ואפילו לא שעות בכל פעם. כלומר, הטיפול הוא מאוד אינטנסיבי. יש נסיעות לחוץ לארץ, לא מעט. איפה הכסף כאן? תופס, אין. הכסף לא תופס מקום. מאיפה השפע הזה?
גדלתי בסביון של פעם, לא היינו משפחה עשירה, מעשירי סביון. אבא היה מנכ״ל הוועדה לאנרגיה אטומית, ואמא רופאה, היינו עמידים, אבל כסף במשפחה של יוצאי קיבוץ זה לא, זה משהו גס, זה לא משהו שמדברים עליו. ובאמת לא נסעתי לחוץ לארץ כשהייתי ילדה. בגיל 12 הייתה נסיעה הראשונה מתנת בת מצווה.
אז אני קצת נזהמתי מזה שזה לא אישו בספר שלך. המשאבים הם עצומים.
כסף זה כן אישו. קודם כל, גם מתואר בספר מסכת של שלב שבו דוד שלי התחיל לשלם לי כסף כפיצוי. וכסף היה אחד כסף הוא אחד מהאנרגיות החשובות בחיים, והוא חשוב מאוד.
וואלה.
כסף ויחסים ואהבה, זה נושאים שיש לכולנו. והייתי צריכה למקם את עצמי מחדש בבגרותי, מול כסף ומול קריירה ומול עבודה.
אז הנה, הגענו לעבודה. עכשיו את חייבת להסביר לי את עניין, את הפכת למטפלת בשיטה שאני כל פעם צריכה לקרוא אותה מחדש, טרנס-פרסונלית.
נכון.
מה זה?
תרפיה טרנס-פרסונלית. טרנס-פרסונל זה בעצם מעבר לרמת האישיות, עבודה גם ברמת הנשמה. זה בעצם זרם של פסיכולוגיה רוחנית, אפשר לומר, כמובן לא קונבנציונלית. אנחנו חוזרים אחורה אל מקורות הבעיות, באשר הם, בחיים הקודמים, בבטן של אמא, או בחיים האלה, בטראומות הילדות, כמו שהיו לי. ואנחנו עושים סדר כי הגוף זוכר. הגוף זוכר הכל. והוא נושא את כל האמונות והתפיסות שסיגלנו לעצמנו מתוך הטראומות. כשאני נמצאת בתוך טראומה, אני הרבה פעמים מתנתקת. וכשאני מתנתקת, הגוף שלי עדיין נשאר שם בתוך הטראומה, וחווה וסופג הכל. כך כל נפגעת, למשל, סופגת את האשמה, את ההנאה ואת הבושה של התוקף. אני סופגת את הכל לתוכי ומרגישה שזה שלי. אבל כשאני עושה סדר בדברים, אני רואה שזה לא שלי. ואני יכולה להחזיר אנרגטית את הרגשות ואת התחושות ואת החוויות ואת האמונות והתפיסות שהן לא שלי, אלא אנשים שהן באמת שלהן. זו שיטה מאוד פרקטית ותכלסית.
באמת?
מאוד,
כי
כן.
כשקראתי בזמן הקריאה, אני ראיתי דברים שהיו לי מוזרים. אני רואה שאת מהנהנת. אז בואי נדבר על הדברים המוזרים שבשיטה.
תראי, אני קוראת לגלגול נשמות מוזר, זה הגיוני ולגיטימי, אבל לא צריך להאמין אפילו בקיומן של נשמות כדי להירפא, בעצם.
אז תסבירי לי, את משתמשת בביטוי גלגול נשמות, שאני כמובן, את יודעת, העניין של נשמה ורוח ונפש מאוד קרוב אליי, אבל כשאני שומעת גלגול נשמות, אז איך אני מרימה גבות?
תראי, יונג דיבר על קיומן של נשמות. גם בפסיכולוגיה הקונבנציונלית מדובר היום, וכוחה של האמונה הוא כוח מאוד חזק וחשוב גם בחיים וגם בריפוי. אמונה באשר היא.
אוקיי, אז את יודעת, זה נשמע לי קצת גדול עלינו.
רוחניקי.
כבד עלינו. אז בואי נחזור לספר. אז לא די שטבעת, ולא די שקיבלת גזר דין ולא נגיד מהו, ולא די ששיתפת את המשפחה שלך שוב ושוב, וקיימת שיחות מוקלטות, ואחרי זה את כותבת ספר וחושפת את כל משפחתך בשמם האמיתיים. מה? טוב, אני נורא שמחה שאת כתבת את הספר, אבל בני משפחתך, את חשפת אותם נורא.
כתבתי את הספר במשך 7 שנים, והקפדתי, היה תוך כדי גם קורונה, וכל מיני נסיבות מקלות ל7 השנים הללו. תוך כדי הכתיבה, דאגתי לשים בצד את המחשבה של איך אני אתמודד עם הפרסום, ואיך ההורים שלי התמודדו עם הפרסום. הנחתי את זה בצד, וגם הנחתי בצד את המחשבה האם משתמש בשמות אמיתיים או בשמות בדויים. הנחתי את זה בצד למשך כל הכתיבה. כשהגיע העת להתעסק עם זה, הבנתי שאם אני עכשיו אחבי, ובמקום סביון אכתוב רמת השרון, ובמקום תת אלוף אכתוב אלוף משנה, ובמקום רופאת ילדים אכתוב רופאת נשים, זה לא יעזור. זה לא זה. אלא אם כן אני מחליפה את שמי וכותבת בשם בדוי.
כן, שזאת בפסבדונים, אופציה. לא נדרש.
זה קצת חוטה לציווי שמצא את עצמו כשם של הספר, תגידי. ההורים שלי מתמודדים בגבורה עם יציאת הספר. זה לא קל, אנחנו ממשיכים לעבור תהליכים משפחתיים לשם כך. זה לא קל, כי באמת זה קורה להרבה משפחות, אבל לא הרבה בנות כותבות על זה ככה קבל עם ועולם.
וצריך לציין עוד דבר שלא אמרנו, שאת כותבת בכנות, את חושפת את עצמך כלפעמים תבענית, לפעמים באמת מנדנדת, לפעמים נטפלת. יש כאן שיחה עם אמא שלך מוקלטת, שאני קראתי ואמרתי, מה היא רוצה מאמא שלה, מסכנה?
כן, אני רוצה הכרה. אני רוצה סליחה. אני רוצה חמלה, ואני רוצה אהבה.
תגידי, נועה אלם שדה, יש טעם לדרוש אהבה? זה משהו שאפשר לדרוש, כי את דורשת.
לא, אני לא דורשת אהבה. אני לא חושבת שמישהו יכול לבקש שיראו אותו, אני חושבת שיש לכל בן אדם אחריות להראות את עצמו, ולבטא את עצמו. ואני מביאה את עצמי אל השיחה הזו עם אמא שלי שמובאת כלשונה, בגלל שהמקום שלי מעורער היה עדיין בזמן השיחה. וכדי לשים גבול למערכת יחסים מסוג מסוים, ולנסות ליצור ולתקן את מערכת היחסים, ותמיד אפשר לשפר ולתקן.
תראי, זה בעיניי, בשיחה הזאת, יש המון מסרים שהם מאוד חזקים ואמיצים. תמיד אפשר לשפר ולתקן. בעיניי זה נורא אמיץ, כי כל כך קל להתייאש, וכל כך קל לשים דברים בצד, כי כמה אפשר לפתוח, וכמה אפשר לתקן, ובעיניי לכן זה ספר חובה, כי הדרישה לתקן כאן לא נפסקת, יש כאן המון תקווה.
והמון אחריות אישית של בן אדם לעצמו, קודם כל לעצמו. לטפל בעצמו, לתקן לעצמו את תפיסות עולמו, את האמונות שלו על עצמו.
אז לפחות בזמן הקריאה, באמת התחושה היא של התמודדות שלא נגמרת. כי בעצם רק עכשיו אני אומרת, אני מגלה שיש כאן גם ההתמודדות כאימא, וכאימא לבנות, וכאישה שזוכרת שאנחנו נשמות מאוד פגיעות.
כן, אני התאמצתי להפוך להיות אימא שהיא לא אימא חרדתית, על אף מה שקרה לי, ולשמור על הבנות שלי, אבל לא באופן ששומר אותן ככה בצמר גפן, מה שנקרא. המפתח בעיניי הוא תקשורת, תקשורת שלי עם הבנות שלי, תקשורת של ארבעתנו, של אופיר ושלי ושל הבנות. זו האימא שבחרתי להיות.
אז תגידי, נועה אילם שדה, מי היית רוצה שיקרא את הספר? למי כתבת אותו?
לכל מי שיש לו אימא? עולה? אני חושבת שהספר מאוד חשוב, כמובן לנפגעות ונפגעים. דרך אגב, בגילאים הצעירים מדובר ב-50% של בנים שנפגעים מינית במשפחה ובילדות. למטפלים, למורים, לאנשי חינוך, ובאמת לאנשים שרוצים לשפר את ההורות שלהם ולהיות הורים יותר מודעים, לנהל תקשורת שונה, ואנשים שרוצים אור ותקווה. כי אני חושבת שבימינו, עם כל מה שעובר עלינו בשנה האחרונה, מדובר ביכולת להירפא מטראומות באשר הן, לא רק טראומות מהסוג הזה. טראומה זה דבר שאפשר לרפא.
אז את אומרת, טראומה זה דבר שאפשר לרפא. הייתי אומרת שהספר הוא לא רק בשביל כל מי שאת מנית, אלא מי שרוצה גם לקרוא ספרות טובה ומרתקת. כי את עולה ועולה ועולה עם המתח של הסיפור, ובעיניי זה גם קריאה מהנגד. פשוט אמרתי לך, לפני שהתיישבנו כאן, שאני הצטערתי שהספר נגמר.
התלונה הרווחת שאני שמעת היא שלא הצלחתי להוריד את הספר מהיד, והלכתי לעבודה יפה בגללך.
כן. תגידי, היו לך משברים ורגעים שאמרת, אני לא אפרסם, כי זה כואב מדי גם ליותר מדי אנשים?
אני לא חסה על עצמי, אני לא חסה על המשפחה שלי, ואני גם לא חסתי על הקוראים. אני חושבת שהספר שכתבתי יש לו שליחות חשובה, ואפילו שחשפתי את כל הקרביים שלי, את כל הקישקה שלי פה בספר, אני מסתתרת עכשיו מאחורי השליחות הזו של הספר. לספר הזה יש שליחות, ויש לו ציווי של לומר, להגיד.
כלומר, זה לא רק תגידי, זה גם תגיד.
לגמרי.
מה את רוצה שאנשים ירגישו כשיקראו את הספר?
אני מקווה שזה ייסוך באנשים תקווה. תקווה ואמונה וידיעה שאפשר להירפא.
זה, הייתי אומרת שזה באמת נותן תקווה. יחד עם זאת, זה דורש המון סבלנות. מאיפה שאבת את כל הסבלנות הזאת?
אני כתבתי תוך כדי החיים. כתבתי תוך כדי הטיפול בקליניקה, כתבתי תוך כדי הכנת ארוחת בוקר, צהריים וערב לילדות שלי, תוך כדי מערכת היחסים שלי עם בן זוגי, תוך כדי בילויים, תוך כדי החיים, והחיים נתנו לי את הכוח לכתוב.
וואו, החיים נתנו לי את הכוח לכתוב. זאת אומרת, יש כאן תחושת חיים. אז
זאת ילדה קטנה שהפכה להיות אישה בריאה ושלמה.
עם המון שיחות, רק עוד שאלה אחרונה, את כותבת בספר בסוגריים, הן מתחבקות, הילדה הקטנה והכותבת, איך אתן מתחבקות?
אני ממש, חבל שאי אפשר לצלם עכשיו, אני ממש הייתי עוצמת את העיניים שלי ומחבקת עם הידיים את הזרועות שלי, ומרגישה את החיבוק של הילדה.
הן מתחבקות. כלומר, הייתי צריכה להעביר את החנה, ולשמוע ממך ולראות אותך, את יודעת, אני כל כך הייתי סקרנית לראות אותך, פיזית, ולראות אותך מראה לי את הילדה הקטנה, נונו, מתחבקת עם האישה הבוגרת שמחפשת רפואה לנפשה ומצליחה. אבל באמת עם המון אומץ, עם המון כוח. עם המון כוח שפעם היה כעס.
כן, כעס, כעס הוא סימן שמראה שמשהו לא בסדר. כעס הוא מכסה על רגשות אחרים שהיו מתחת.
כן. אז את הלכת וחשפת וקרסמת ועשית ספר. אז אפשר להגיד לך תודה רבה גם על הספר וגם על שבאת הנה לדבר עליו. ספר מאוד אמיץ וחריג. אז תגידי, תגידו, ואני גם אומרת, תקראו.
תודה רבה, ורדה. תודה.
אוקיי, אז להגיד תודה גם למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאלון גבאי, ולמאזינים. תקבלו תקווה. תודה רבה, ולהשתמע. ביי. Thank you.